אנחנו נמשיך בנושא של דין ממון ודין איסור. בוקר טוב. אז נתחיל עם מאמר של רב צבי שכטר בירחון שנקרא אור המזרח של המזרחי. בעמוד 42 יש פה הערה מספר 7, ובקטע השני הוא מתייחס למחלוקת הרמב״ם והרייבד לגבי הכלל של ספק ברכות להקל. מה הגדר של הדין הזה של ספק ברכות להקל? לדעת הרייבד יש לנו כלל של ספק דרבנן לכולו, וכיוון שרבנן הם שתקנו את הברכות, אם יש לי ספק לגבי חובת ברכה, אז אני אומר יש להכריע לכולו, ולכן ספק ברכות להקל. הרמב״ם סובר שיש דין מיוחד בפני עצמו, אולי מטעם חשש של אוטיסו, שאפילו באיזה ספק כלשהו, מה שיהיה ספק, אפילו ספק כלשהו, אין לברך. אז בינתיים נשים את הנושא הזה הצידה, ונעבור לנושא אחר, ונחזור עם יוצא השם ליישם את המחלוקת הזאת בין הרמב״ם והרייבד לנושא שלנו. מהו הנושא שלנו? יש סוגיה במסכת כתובות בדף י"א של גר קטן מטבילין אותו על דעת בית. עכשיו השאלה היא זאת: אנחנו מטבילים את הקטן, הקטן עצמו אינו מסוגל לברך על הטבילה, אז מי כן יברך על התפילה? אומר הרעבד שגר קטן הביתן מברכים על התפילה לפני התפילה, כדין שאר המצוות.
אז הוא לא מסוגל מפני שזה לפני שהוא גר, או מפני שהוא קטן?
מפני שהוא קטן, מפני שהוא קטן במקרה הזה. אתה צודק שיש כאן עוד בעיה נוספת שהגעתי גם את לוחוזי, אבל בינתיים בתורת קטן. עכשיו, בספר שרידי אש של רב יעקב ויינברג, של רב ויינברג, כתוב כך: הברכה נתקנה רק על הטובל, ואם הקטן הוא כל כך קטן שאינו יכול לברך, אז אין העומדים צריכים לברך. אבל ברייבד ראינו בבעלי הנפש שבית דין יברכו את הברכה הזאת. אז מכאן וילך, בהמשך המאמר הזה, נניח שהרייבד צודק, או לפי הרייבד, יש ברכה על טבילת גר קטן, ומי יברך את הברכה הזאת? בית. כך היא שיטת הרייבד. קשה. יש לנו דין בגר קטן, הגדילו יכולים למחות. ככה הגמרא קובעת. דהיינו שהקטן הוא גר, אמנם הגירות חלה, אבל הכל תלוי באוויר, כאילו אם הקטן הזה בשעה שהוא יגדיל, אם הוא יקבל על עצמו להיות גר, אבל אם הוא ימחה ואומר אני מוחה בכך ואני לא רוצה להיות ישראל, אז הגירות בטלה לגמרי. עכשיו יש מקום להסתפק האם המחאה של הקטן כשפשע שהוא גודל, האם היא פועלת למפרע או מכאן ולהבא. במשך הזמן הזה אולי נתייחס לנקודה הזאת, אבל בעיקר המחאה של הקטן מועילה למפרע, ותכף נסביר איך הגענו למסקנה הזאת. אם כן, אם יש מצב שמבחינה דינית יכול הגר הזה למחות, ועל ידי המחאה הזאת בטלה הגרות למפרע, נמצא שהברכה שבירכנו על התפילה הזאת הייתה ברכה לבטלה, כי הגרות למעשה לא יצא לפועל, עוד פעם משום שהוא מחה והמחאה פועלת למפרע. נמצא שהתפילה עכשיו מוטלת בספק. אם הוא לא ימחה, אז התפילה היא תפילה שיוצרת גאות ולכן הברכה חלה. אבל אם לאחר זמן הוא ימחה, נמצא למפרע שלא הייתה אז תפילת גאות, ואם כן הברכה היא ברכה לבטלה. אם כן, פה אנחנו יכולים קצת לכוון, להכריע את הכף לכיוונו של בעל הסבירייש, שאולי לא כדאי לברך. עוד פעם, הסבירייש אומר שלא כדאי לברך מסיבה אחרת, משום שהברכה היא של הקטן עצמו, והוא לא מסוגל לברך. אבל המסקנה שלו שאין ברכה על תפילה סגר קוטון, היא לכאורה נכונה, משום הדין של סופג ברוכוס.
אז אנחנו רק דואגים על הברכה של בית דין יגיד. לא מדואגים ברכה של קטן עצמו, אם כן היו מבטלים כל ברכות עד שהוא יהיה בר מצווה ולא ימחה, אפילו הלולה או כל דבר שהוא לא, נכון?
אז הקטן הזה לא מסוגל לברך, הברכה עוברת לפי הרייבד לכתפיו של הבית דין. אבל עכשיו נשאלת השאלה, איך בית דין יכולים לברך כאשר יש ספק אם בכלל הברכה הזאת היא תקפה?
לא, אני מבין, אבל החולקים פה לא דואגים להם אם הקטן מברך ברכה לבטלה. זה לא בעיה שלנו. רק אם הגדולים בייטים יברכו ברכה שהוא בסוף יהיה ברכה לבטלה.
אז עוד פעם, אני בלבלתי אתכם ואני אשם פה. יש פה תערובת של שתי סוגיות, ואני עוד פעם אני מבקש סליחה ומחילה. יש כאן סוגיה אחת לגבי הנושא של מי יברך. כרגע אני לא רוצה לבלבל אתכם בנושא הזה. אם אתם רוצים, נוכל אולי לקבוע שיעור שלם על הנושא מי יברך את הברכה הזאת, עם הקטן עצמו או בית דין. אבל זה לא נוגע לענייננו כרגע, ואז אני מפחד שזה רק יעקב אותנו מלהגיע למטרה שלנו. בוא נניח הנחה אחת פשוטה, וכל השאר לא נוגע לענייננו, אז תשכחו מזה בינתיים. הנחה היא שביתים מברכים את הברכה הזאת. זה מה הייתי צריך להתחיל את השיעור היום עם המשפט הזה, להיכנס לשיעור ולהגיד לכם שהרייבד קובע שיש ברכה של ביתים על גר קטן. מכאן אנחנו מתחילים את השיעור, בסדר? נשאלת השאלה, איך ביתים יכולים לברך את הברכה הזאת? ייתכן מאוד שאין כאן תבילה ואין כאן גרות. למה? כי כיוון שהגדילו יכולים למחות. ואם כן, יש מושג של למפרע, אם בוטלה הגרס למפרע, אז אם כן אין גרות, אם כן אין ברכה, ברכה היא לבטלה. אז אם כן, יש לנו קושי על דברי הרייבד. עכשיו בואו נראה שהסוגיה עצמה קובעת שהמחאה של הקטן היא למפרע. איך אנחנו יודעים באמת שהמחאה של הקטן פועלת למפרע? כי הגמרא מקשה, איך רב יוסף הוא בעל הממרא שהגדילו יכולים למחות? הרי יש לנו משנה, והמשנה קובעת שהדין הוא שהגר הזה, או במקרה של גיורת, כי גר קטן זה לאו דווקא קטן, זה יכול להיות קטנה, הגיורת הזאת מקבלת כתובת מתי. שואלת הגמרא, איך ניתן לתת לה כתובת 200 כאשר ייתכן שהיא תמחה, ואם היא מוחה אז נמצא שאין כאן נישואין כלל, משום שהמחאה פועלת למפרע. או למשל באונס ומפתה, כתוב במשנה שאפילו הוא מאנס גיורת פחותה מבת ג' שנים, עוד פעם זו סוגיה בפני עצמה, אני לא רוצה לבלבל אתכם, יש כאן תערובת של כל כך הרבה סוגיות, אני רק רוצה להגיע לנקודה אחת. השאלת הגמרא, איך יבין אין כנוסו, איך המשנה קובעת שהמאנס המפתה משלם כנס? הרי אם היא תמחה כשהיא תגדיל, אז נמצא שהיא לא הייתה גיורת בכלל. שואל השיטה מקובצת עוד שאלה, כל השאלות האלה הן בנויות כולן על הנחה שמחה פועלת למפרע. שואל השיטה מקובצת, איך אנחנו אוכלים משחיטתו? כלומר, הקטן הזה, אם יש גדול שעומד על גביו, הוא שחט. אבל ייתכן, כשהוא יגדיל, הוא ימחה. ואם הוא מוחה, אז יגלוי מילטו מפריע, שהוא לא היה גר כלל, ואם כן שחיטתו היא פסולה. אז אם כן, יש לנו כל כך הרבה חששות כאן, בנוגע לגר קטן. אומר הרש ביסוד, כיוון שבינתיים הקטן הזה נוהג כישראל בגרותו, חזוקו המנהג כמנהגו נוהג. החזקה היא שהוא ימשיך לנהוג כדרך שהוא נהג לפני כן. ואם כן, שוב לא ימחה. אלא שעדיין קשה קצת, החיקשו אביי ורוב מקנס וכתובה. הרי הם התנגדו לרבי יוסף משום שאיך מעניקים לה קנס וכתובה כאשר ייתכן שהיא תמחה. אז בנוגע לאיסו שחיתו למשל, אתה רוצה לומר שנכשיר את שחיתתו על פי חזוק, שכיוון שהוא נוהג בגרותו עד עכשיו, הוא ימשיך בגרותו והוא לא ימחה, ולכן אפשר לסמוך על כך, על הרוב הזה, על החזקה הזאת, ולכן לכל משחיתתו. אבל אביי ורוב אמרו שלא ניתן לתת לה כנס או ממון הכתובה. שואל הרשב"א, וכי חומר ממון תפי מאיסורי תורה? הרי אם אנחנו מכירים בנוגע לשחיטתו לסמוך על כך שהוא לא ימחה, אז אם כן כל שכן וכל החומר שנוכל לסמוך על כך לגבי דיני ממונות שאין בהם שום איסור, ולהעניק לה כנס וכתובה. יש לומר, אומר הרש ביסוד חדש, וכאן אנחנו מגיעים לחילוק בין ממון לבין איסור. משום דלעולם אין מוציאין ממון אלא בראיה ברורה. כלומר, דאיסור והתר יש לנו כלל של הזלינן בוטו רובו, ומכיוון שהרוב הוא שהוא לא ימחה, הפי הרוב הזה ניתן להכשיר את שחיטתו, מה שאין כמנוגע לממונות קיימלות. יש לנו כלל שלא מוציאין ממון אלא על פי שניים עדים, על פי ראיה, אין הולכו בו מנחר הרוב, אלא המוציא מחבר עליו הראיה בה הידיעה. דהיינו ראיה ברורה, וזה הדין שקובע בנוגע להוצאת ממון מוחזק. להוכי, לא סגי ברוב פשוט. כלומר, אי אפשר לסמוך על רוב כדי לתת ולחייב את המאנס או את הבעל שנושא את הקטנה הזאת בכתובה, בממון, משום שבממון אנחנו לא סומכים על רוב. נו, תשאל אותי, אומר הרשב"א, הרי בשחיטתו אנחנו סומכים, אלא פשט הוא שבנוגע לאיסורים אפשר לסמוך על רוב. התורה סומכת על רוב לגבי איסור והתר ולא לגבי ממון. לכן מבאר הרשב"א דבגר קוטון, אפילו לדעת רב יוסף שהגדילו יכולים למחות והמחאה חלה למפרע, אין כאן סופי גמור שמה ימחה. אנחנו לא מתחשבים או לא מתייחסים לספק שמה הוא ימחה כספק גמור, כיוון שהוא נוהג בגרותו ומסתומו ימשיך הלאה, וזהו החזקה או הרוב שאפשר לסמוך עליו לגבי השחיטה שלו. אכן זה דווקא בענייני איסור והתר, שבעניין איסור והתר יש לסמוך על רוב, אבל בנוגע לדיני ממונות, קיימו לו דייף של הוציא ממון על פי רוב, אז לכן שפיר הקשו אביי ורוב מקנוסו ומקסובו. עד כאן מובן, רבותיי? אוקיי. עכשיו נחזור לעניין שפתחנו בו. הרי הבאנו מחלוקת בין הרמב״ם והרייבד בנוגע לדין של סופק ברוכס להוקי. ומעט נראה לומר לעניין ברכס התבילה, שלדעת הרייבד שיש ברכה על התבילה, הרי מדוע לא נפעיל את הכלל של סופק ברוכס להוקי? הרי יש לנו אפשרות שהוא ימחה ויגלוי מלסום הפריע שהוא לא היה גר, אז אם כן הברכה הזאת היא ברוכה לבטולה. אלא שלדעת הרייבד, כל הדין של סופק ברוכס להוקל, הוא מצד הלכה של הלכה ספקס, שכיוון שברכה היא דרבונון, ויש לנו כלל של סופק דרבונון לכולו, אנחנו מפעילים את הכלל הזה ביחס לסופק ברוכה. ממילא, פוסק הרייבד, שבנוגע לביתים בברכת תפילת הגר של הקוטן הזה, סמכינן הרוב לברך. כלומר, כמו שאנחנו אומרים בכל סופק דרבונן, אם יש רוב, אז אפשר להכריע על פי רוב, כי בעצם מדובר פה בדין איסור ולא בדין הוצאת ממון, אז בדין איסור אם יש לנו לסמוך על רוב, אז כן, כיוון שראינו לדברי הרשב"א שמותר לאכול משחיטתו של הקטן הזה, משום שאנחנו מניחים הנחה שהוא לא ימחה, משום שהוא נהג נהוגי יהדות עד כאן, אם כן, יש לסמוך על הרוב לא רק בנוגע לשחיטה, אלא גם בנוגע לברכה. כלומר, הכללים שקובעים בשחיטה, כל שכן שקובעים בהלכות ברכה, ואם כן, בברכה כמו בכל איסורים, אנחנו מכריעים על פי רוב, ויש לנו רוב שהוא לא ימחה. נו, אז לפי זה, הרי אמרנו שלדעת הרמב״ם, הדין של סופק ברוכס להוקל, הוא לא הדין של הלכה ספקס, הוא לא כלל או דוגמה ספציפית של הכלל שקובע בכל התור כולה בדיני ספקס, אלא יש כל דין בפני עצמו לגבי ברכות של סופק ברוכס להוקל. ואם כן, אפילו סופק כל דהו לפי הרמב״ם, אנחנו אומרים להוקל בברוכו, ואם כן, לא נברך. יש סברה לומר, דאף דאיקו חזוקו, ועל פי החזקה הזאת הרי הוא חייב לברך, אבל מכל מקום בכלל סופק לא יוצא, ועדיין יש כאן גדר של סופק, אף על פי שיש חזוקו, וכמו שראינו שעדיין יש פה סופק לגבי דיני ממונות שאין הולכים בממון אחר רוב, אז אם כן, לפי הרמב״ם, הדין של סופק ברוכס להוקל הוא דומה לדין של דיני ממונות. כמו שבדיני ממונות אי אפשר להכריע את הספק ולהוציא ממון מחזקתו על פי רוב, אלה צריכים משהו יותר חזק מרוב, כמו שניים עדים, אז הוא הדין בנוגע לחיוב ברוכה, לא מספיק רוב לפי הרמב״ם לחייב אותו בברוכה. אם כן, ייתכן שיש נפקא מינה לגבי ספק ספיקה, שבדרך כלל בספק ספיקה אנחנו אומרים יש להוקל, אבל כאן בנוגע לסופק ברוכה, אז אפילו בספק ספיקה עדיין בכלל סופק לא יוצא, ולפי שיטת הרמב״ם לא נברך. ובשאר סופק דרבנן, אין חינמי אז לינן בוסו רובה בין לחומר בין לכולו, ואז לינן בוסו ספק ספקה בין לחומר בין לכולו, אבל בנוגע לברכה שייני. למה ברכה שונה? משום שלפי הרמב״ם נתחדש פה כלל מאוד מסוים בנוגע לברכות, שכל שיש סופק, אפילו סופק כל דהו, משמיטים את הברכה. אם כן, ייתכן שהמחלוקת בין הרמב״ם והרייבד אם יש לברך על תפילת גר קטן היא תלויה בכך שהרייבד לומד שסופק ברוכס להוקל הוא נידון לפי כללי הספקס שקובעים בכל דיני התור חוץ מדיני ממונות, ובכל כללי התור יש לנו חזוק ויש לנו רוב של לסמוך עליה, ולכן בגר הזה כמו באותה מידה שאנחנו סומכים על שחיטתו להכשיר על פי רוב, גם אפשר להכשיר את הברכה הזאת ולחייב את הברכה הזאת, כי אני מכריע את הספק לגבי הברוך על פי הכללים של רוב וחזוקו. מה שאין כן לדעת הרמב״ם, יש לו הגדרה אחרת לגבי סופק ברוכס להוקל, ולפי הגדרה אחרת אנחנו זורקים החוצה את כל דיני הכרעת ספקות שקובעים בכל התור כולו, וכאן אני אומר שכל שיש סופק כל דו, אז חייבים להשמיט את הברכה. ואיך אני יודע שבגר לפי רב יוסף שהגדיל יכול למחוס במחאה חלו למפה יש כאן סופק כל דו, הרי לפי הרשב אפשר לסמוך על החזוקה שהוא לא ימחה, ועל פי זה אנחנו סומכים על שחיטתו. והרשב אומר אם כן כל שכן לגבי דיני ממונות, אלא התשובה היא שכיוון שבדיני ממונות אפילו סופק כל דו הוא מספיק כדי לנטרל את החזוק ואת הרוב, משום שאין הולכים בממון, אין מוציאים ממון מחזקתו, אלא על פי הראיה, דהיינו ראיה גמורה שמוציאה מידי סופק. כאן הגמרא של אביי ורובו מניחה הנחה שלגבי דיני ממונות, כיוון שהגדירו יכולים למחוס, עדיין יש פה סופק, ולפי הרשב"א זה יוצא שלמרות שיש כאן רוב וחזוק להכריע את הסופק, מכל מקום עדיין סופק ישנו. אז רבוסי, בעצם התורה הזאת שייכת להרבה הרבה מפתחות שדיברנו עליהן. אני רוצה לשייך את זה למפתח שלנו, להבדיל בין שני, בין שתי בחינות, בין בחינת איסור לבין בחינת מומה. ואנחנו מבינים לגבי גר קטן, כשהוא יגדיל, הוא יכול למחות, איך אני דן בדיני ממונות, לגבי הגר, מהו הסטטוס המעמד של הגר לגבי דיני ממונות, ומהו הסטטוס והמעמד של הגר לגבי דיני איסור והתר.
עד כל עוד הוא קטן.
אחרי שהוא הגדיל שואה אחס, הגמרא אומרת שוב אינו יוכל למחוס. אז מדובר פה עד שנגיע לשואה אחס, אז עדיין אנחנו בגדר ספק. האם הספק הזה הוא מספיק למנוע הוצאת ממון, דהיינו להשיב את הגר כאילו שהוא לא גר, ולמנוע לסמוך על שחיטתו ולהשיב אותו כאילו הוא גוי? אז כאן אנחנו רוצים לחלק באופן יסודי על פי הרשב"א בין דיני ממונות לבין דיני איסור והתר. אם תשאל אותי מהו המעמד של הגר הזה שהוא קטן ואני לא יודע אם הוא ימחה, האם יש להתייחס אליו כישראל לכל דיניו, התשובה היא מאוד מורכבת, היא מאוד מסובכת. כי מצד אחד לגבי דיני ואיסור והתר, התורה אומרת שאפשר לסמוך על רוב, והרוב קובע שהוא לא ימחה. ואם כן, לגבי דיני איסור והתר, אנחנו פוסקים עליו שהוא ישראל, והתורה סומכת על רוב. ואז וזיין, מה יהיה בסוף של הדבר, הוא ימחה? טוב, אז יש לנו, אנחנו בברוך. אבל מכל מקום, עד שהוא ימחה, אני לא יודע עוד פעם, אני מאוד מאוד מעניין אותי לדעת מה יהיה הדין של הבשר הזה שהוא שחט אותו. אפשר לא מתייחס לשאלה הזאת, אני מבולבל לגבי הנושא הזה. אבל ייתכן שכיוון שסמכנו על רוב, אז התורה התירה את הבשר, השחיטה היא שחיטה כשרה. אינני יודע אם למפרע יכול להפקיע את הדין של רוב. עוד פעם, לא ניכנס לזה, כי עוד פעם אני, סליחה, אני לא מסוגל. אתם צריכים להתייחס אליי כאדם שיש לו כוחות מוגבלים, אני לא, יש לי גבול, ועד הגבול הזה אני יכול להגיע. אז עוד פעם, אז עוד פעם, אנחנו רוצים לקבוע כאן שני דינים, דין איסור ודין מומר. רב שכטר לא מנסח את זה בדיוק בצורה הזאת, כי הוא לא מעביר שיעורים על דרכי הלימוד. אבל נדמה לי שיש כאן דוגמה יוצא דופן של הצווי דינים של דין מומן ודין איסור. כי בנוגע לדיני מומנס, התורה אומרת שאין לסמוך על גוף. ככה אנחנו פוסקים כרב. דרך אגב, שמואל סופר שהולכים במומן אחרון.
השכחת
העניין
הזה, שאם בדיני ממונות לא סומכים על רוב, אז מה שהגר, כשהוא היה קטן, כל מה
שעשה
בענייני
ממונות
מתבטל?
כן. ולכן אי אפשר לגבות ממון ממישהו לצורך הקטן הזה, בהנחה שהוא יהיה ישראל, כי אני לא יכול להניח שהוא יהיה ישראל. המצב שלו הוא מצב של סופק. אל תתייחס אליו כזה דבר, כי הוא מאוד ייפגע בזה, אבל אנחנו נתייחס אליו כאילו הוא ישראל. אבל האמת היא, על פי דין, הוא סופק ישראל. ומה נפקמינה? נפקמינה שאי אפשר לחייב מישהו לשלם לו מומן. זה יהיה נוגע למזיק ויונה לגזלן, לא יודע, כל מיני דינים. מצאתי עבידה של גר קוטה. מה הדין? אני יכול לזכות בה או אני חייב להחזיר אותה? ייתכן.
אולי הוא גוי.
אולי הוא גוי. אני חושב, אבל אני משלה את עצמי, אני חושב שהוא יהודי, אבל ייתכן שהוא גוי. אז בחי גבנה אני לא יודע אם הוא יכול לתבוע אותי בדיני מומנס, כי אני אגיד תוכיח לי שאתה יהודי, ועד שלא תוכיח אני לא רוצה להוציא ממון מחזקתי. וזה הסוגיה של אביי ורובו לגבי כנס ולגבי כתובה, שאביי ורובו אומרים שלפי הליבד רב יוסף אי אפשר לגבות כנס או כתובה לצורך הקטן הזה, כי אולי הוא ימחה. נו, שואל הרשב"א, הרי אנחנו אוכלים משחיטתו. אומר רשב"א, שייני איסא והת. באיסא והת אנחנו סומכים על רוב. כיוון שהוא נוהג יהודי, יש להניח שהוא ימשיך להתנהג יהודי. כך אומר הרשב"א, אתם רוצים לחלוק, אל תחלקו עליי, תחלקו על הרשב"א. אם יש לך עגבנייה, אתה רוצה לזרוק אותה, תזרוק אותה בפני הרשב"א.
אני לא מבין מה נפקא מינה בין איסור
היתר
לבין ממון. למה כאן ככה ולמה
בממון?
למה באיסור
היתר
הולכים לפי רוב?
אז בשביל זה, בשביל לענות על השאלה הזאת, נצטרך לפתוח ספר של רב שמעון שקופ. רב שמעון שקופ כתב ספר שנקרא שערי יושר, ועל השאלה שלך הוא מקדיש חצי הספר, אני חושב. וזה הרבה, הוא בנה את הספר מבחינת הצורה החיצונית כדוגמת השם שמייטתו. הוא קורא לזה שערי יושר, וזה מאוד מאוד דומה לשם שמייטתו מבחינת ההתייחסות לשאלה שלך. מתי התורה אומרת שיש להכריע את הספק לכיוון זה? האם הכרעת הספק היא בתור זוודא, בתור ספק? האם אני מכריע ספק בדיני מומנוס כמו שאני מכריע ספק בדיני איסור והתר? אבל כאן יש לנו דוגמה יפה של ההבדל, החילוק היסודי בין דיני איסור והתר לבין דיני ממונות, שבדיני ממונות התורה קובעת, בואו נקבל את זה כגזרס הקוסם בינתיים, בלי טעם. בפסוק כתוב על פי שניים עדים יקום דבר, והכוונה היא שאין הולכים בממון אחר רוב, המוציא מחברו עליו הראיה בהידיעה, דהיינו ראיה ברורה שמוכיחה בלי צל של ספק, אם יש דבר כזה בואו, אבל בלי ספק על פי דין למשהו. ודרך אגב, תשאלתי, אולי כשהתורה אומרת רוב אז אין ספק, אולי באמת התורה אומרת שרוב מפקיע את הסופק בכלל,
רק איסור והיתר ולממון.
לא, אני אומר, אם רק שנייה, אתה אומר שבממון, לא, פה אני חושב זה, ואני חולק עליך. זאת אומרת, עד כאן. למה? כל מה שאנחנו בונים כאן על הרשב"א, זה לגבי הדין בשעה שיש ספק, אבל יש רוב. אבל לו יצויר, אם אני אוכיח לך שברוב אין ספק בכלל, אז אין החינם, אפילו בדיני ממונות היינו מוציאים את הממון. אז לכן אני אומר שאני חייב לך הוכחה שרוב, או אני עדיין חייב לך שם הוכחה לגבי גילוי הראיות שזה איסור הנור. אוקיי, לא שכחתי מזה, אני רק צריך למצוא את הזמן. איך אני מוכיח לך שרוב הוא הכרעה בלי הפקוס הסופק, דהיינו שהספק עדיין נשאר ספק? אז הכתובת לכך היא תוספות במציא דבו ומבית, וזה לא משום שאני בוקי בשעס, אלא משום שזה הכתובת ליסוד הזה, וזה הסוגיה של קופץ אחד מן המנויים. אתה מכיר את הספק הזה, את הכלל הזה? יש במעשר בהמה מניין, אני סופר את הבהמות, אני מוציא בהמה אחת מהדיר, דל יוד ריש, מהדיר, ובשעה שאני מגיע לבהמה עשירית אני אומר עשירי קודש, עשירי קודש. אוקיי, קפץ אחד מן המניעים. מה קרה פה? לפני שהגעתי לבהמה העשירית, אחת מהבהמות שכבר יצאה נכנסה חזרה לדיר, ואני לא יודע איך לזהות אותה. אז כתוב במשנה כולם פטורים. למה? כי בנוגע למייסר בהמה התורה קבעה אסירי ודאי ולא אסירי ספק. אם יש לי ספק אני פטור, זה מאוד דומה לדין של ממזר, שהתורה אומרת ממזר ודאי ולא ממזר סופק, אולי גם בדין הרגושה ונידה, ודאי ולא סופק. שואל תוספות, הרי מה פתאום עשירי ודאי ולא עשירי סופק? הרי אחד קפץ לתוך המנוי. יש לי רוב שהם חייבים במעשר. אז למה לא נגיד אחריו להטס ונחריע את הסופק הזה ושוב אין ספק והוא חייב במעשר באימא? מתרץ הראש בתוספות הראש בשיטה מקובצת בבבלצים מאוד מאוד מפורסם, זה דבר שצריך לשאול כל חדר בוחר צריך לדעת. מתרץ הראש שעדיין זה עשירי סופק, כלומר אף על פי שיש לי רוב זה עדיין נשאר בגדר סופק. ומה נפקילינו? שאני פטור ממה יסובן. חבוי סי, תתעלו לעצמכם. חי וקיים פה. יש כאן בהמה אחת בתוך דיר של אלף בהמות. טוב, כאן יש לנו לדון מדין כל פרש מרוב ופרש כל קבוע כמחצה על מחצה, לא אכפת לי, לא ניכנס לכל השאלה הזאת. בוא נגיד שהספק נולד במקום כביעוס ולכן כל קבוע כמחצה על מחצה, לא ניכנס לשאלה הזאת. אבל בראש כתוב יסוד, היסוד הזה יש לו השלכה והשפעה בכל התור כולו, שאף על פי שהתורה סומכת על רוב עדיין בכל סופק לא יצא. ממילא היינו צריכים להוציא ממון על פי רוב, כי התורה אומרת שיש לסמוך על רוב. התורה אומרת שלגבי דיני ממון לא מספיק לי הכרעות של ספקות, אני צריך לצאת מבית הספק ולהיות ודאי, וכל שאין לי ודאי, ומה נפקינינה? כשיש לך רוב, רוב חזוק כאילו לא יועיל להוציא ממון מחזקתו. בואו נקבל את זה כגזרת הכוס. אז אם כן, יש לי מצב של סופק, יש לי מצב של רוב, על פי הרוב אני יכול להכריע את הספק, אבל עדיין הספק נשאר ספק. כאן אומר הרשב"א, יש צווי דין. יש דין אחד בדיני ממונות, ודין שונה בדיני איסור והת. התורה אומרת בדיני איסור והת, על אף הספק, יש לסמוך על רוב. בדיני ממונות, אין לסמוך על רוב, אני צריך להפקיע, להוריד, לסלק, לבטל את הספק מכל פעם. שמעתם? עכשיו אומר רב שכטר חידוש, שעל פי זה אולי יש מקום לדון במחלוקת שבין הרמב"ם והרייבד בברכה על גר קוטב, שקבענו לפי הרייבד שיש לברך ברכה זו. עוד פעם, יש יחיל, יש לך בעיה מי יברך ומה אם הוא קוטב, אם הוא קוטב, לא ניכנס לזה, אבל על כל פנים השורה התחתונה היא שלפי הרייבד ביתן יברכו את הברכה הזו. נשאלת השאלה, הרי יש לנו כלל של סופק ברוכס להוקר. כאן אנחנו חייבים להסתתק. מהו סופק ברוכס להוקר? האם הוא נידון כדיני איסר והתר או כדיני מומנס? טעים. מה יהיה בסופק ברוכה כאשר יש לי רוב? אם אני דן בסופק ברוכה על פי הכללים שקובעים בדיני איסר והתר, אז אם יש לי רוב, אז התורה סומכת על רוב, הדברים קל וחומר. אם מותר לי לאכול מהסטייק הזה, על פי רוב, דהיינו שאני מניח שהוא לא ימחה, משום שהוא נוהג בגלותו, אז כל שכן מנוגע לברוכה, שאני יכול להכריע על פי רוב, וכך היא שיטת הרייבד בבעלי נחש. אבל הרמב"ם מחדש, שהדין של סופק ברוכס להוקל, הוא דין מיוחד במינו, והוא מאוד דומה למה? לדיני מומס. אני לא משווה, כמובן סופק ברוכה זה לא דיני מומס, לא נוגע להוציא כסף מהכיס, אבל הכללים הם אותם כללים. דהיינו שעד שאתה לא יצאת וביטלת את הספק מידי ספק, אין לברך. אפילו אם יש לך סופק קולדו, דהיינו סופק שיש בו הכרוע והתורה סומכת על ההכרעה הזאת, אבל לא לגבי ברוכה. ממילא בגר קוטן שמדילן אותו על דלבזדה ויש לו אפשרות שהוא ימחה ויבטל את הגירות למפרע, אין לברך על פי שיטת הרם.
אז אפשר לגייר אותו?
אין לברך, אני רק אמרתי שאין לברך. לא אמרתי שאין לגייר אותו, אמרתי שאין לברך על
הגירות. כשאומרים ספק פחות להקל, אז זה להקל. מה זה להקל? במקרה הזה ככה, כמו שאני מבין, זה להקל על הגיור. אז פה הוא מחמיר הרמב"ן, שהוא לא מאפשר, הוא אומר לא לברך, ואז אם אני לא מברך, אז הוא נשאר...
לא, אז יש לנו כלל זה שברכות אינם מעקבות. כלומר, לא נעקב את הגירות. הרי הסבידי יש פוסק מסיבה אחרת שלא מברכים על גירות. אם הקטן הוא קטן מדי. אבל זה לא אומר שהסבידי יש חולק על כל הסוגיה ונפסקה סימן שלם של רורם יודע שמגייבים את הקטנים.
אבל נשאר בפרוצדורה של הגיור רק התבילה.
בלי ברכה.
עשו הכל. מלו אותו, אבל לא עשו את זה, אז עדיין...
אבל הברכה של אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על התפילה, את זה נשמיט. אתה לא צריך להפסיד שינה בלילה בשביל זה. זה יש כאן גרייסה קטסטרופה, אין פה לא קרה.
הרמב"ם הולך לשיטתו באותו גר קטן במצוות אחרות, למשל בנר חנוכה, הוא יגיד שהוא לא יברך. לפני שיש ספק שלא
ינחה. כן.
זה מה שהתכוונתי בשאלה שלך. האם בכל מצוות שיש ברכות,
הלכה אותו בעיה? יפה, יפה. אומר יחיאל, הרי לפי ההגדרה הזאת של הרב, שכל שיש ספק קודם, וגר קודם תמיד בספק קודם.
אסור לברך.
אבל כאן אנחנו מססים לנושא אחר של חינוך. מהו הדין של חינוך לברכות?
מה עם מרכת המזון?
אז בוא נניח, אוקיי, עוד מעט, אני לא יכול לענות על כל השאלות, אבל בוא נחשוב על... רק שנחצים, בוא נחשוב על ברכות, סתם ברכות, ברכס המצווה, יש לחנך את הקטן לברך. אז אם יש שיטת הריטפה למשל, שלא מחנכים את הקטן שלא כדין, כלומר, אני מחנך את הקטן על פי כל הכללים שקובעים לגבי גדול, ואם יש לנו כלל של סופק ברכס להוקל, אז אי אפשר לחנך את הקטן לעבור על הכלל, לבטל את הכלל של סופי ברוקס, אגן, שוב לפי הרמב"ם, אז הוא לא יברך. עכשיו שואל יחיאל לגבי, מה לגבי ברכת המזון, אז אני לא יודע למה שזה ישנה, אותו דבר לגבי ברכת המזון, אין לו לברך, למה? כי יש לנו כלל של סופי ברוקס להוקר. ייתכן שבנוגע לברכס המזון אין כלל של ברוסופיק ברוכס המזון. האם יש כלל של סופיק ברוכס להוד
ברוכס
המזון? אז אני אומר ככה, לפי הרשב"א, או בוא נגיד יותר נכון, לפי הרייביד, שהרייביד סובש סופיק ברוכס להוקר הוא בעצם כלל שהוא כלל אוניברסלי, זאת אומרת הוא רק דוגמה אחת של הכלל של סופי דרבן לכולו, אז בנוגע לברכת המזון, אדרבה, סופי ברוכס להח ממישהו שזה סופי דורייס, זה פשוט. לפי הרמב״ם, שיש לנו כלל מיוחד של סופי ברוכס להוקל, ייתכן שהכלל הזה נאמר גם לגבי דורייתא, אני לא יודע. בסדר, אני מאוד מתנצל, לא עשיתי עבודה פדגוגית טובה. את כל מה שהקדשנו פה, שלושת רבעי שעה, הייתי צריך לעשות בחמש דקות. אז אני קלפן על חטא, כמו שאומרים, משום שהייתי צריך לצמצם. אבל אני חושב שזה נשמע, נכון? אני לא יודע, אני אוהב את הטעם של הסוגיה הזאת.
I have two points in terms of Yechiel's question. First of all, is there an issur for a katan to make a bracha l'otro? I'm not sure.
כי מחנכים את הקטן גם לגבי מצוות תעשה וגם לגבי מצוות לא תעשה. לכאורה.
Second of all.
רק שיחצם, אבל אם הוא עשה את זה בעצמו, ביוזמתו, אני לא חייב להפגיש אותו. זה סוגיה בלבמות.
בעצמו, he doesn't know,
he's a guy, he's a kid. לא, אני מתכוון לומר שבשעת... או בוא נשאל את השאלה...
And איסור also, אם אתה...
לא, אז אני אומר ככה, יש הבדל במצוות לגבי ניסורים בחינוכות. לגבי מצוות אני חייב ליזום את החינוך ולחנך אותו. בנוגע לאיסורים, אז אני לא יכול... לדחוף אותו לאיסור, אני לא יכול להכיל אותו נבלות, אבל אני לא חייב להפביש אותו מאיסור. דהיינו, אם הוא בעצמו אוכל את הגלידה, והגלידה הזאת היא לא כשרה, אני לא חייב להפביש אותו. אני לא פוסק להלוך את זה. תעשה איתי, בוא נעשה סכם בתוך חברים, שאל תסיק שום מסקנה להלוך ממה שאנחנו לומדים פה. כי הלוך למייסים, הקטן אוכל את הגלידה הזאת, אנחנו נפריש אותה, אבל זה מסיבה אחרת. אבל עקרונית, לפי כללי הלכה, יש הבדל בין אסי ללוסס. אוקיי, סיים,
חזרנו. The second point is, is there an Isser Bachal Atala on the Goy? Can a Goy make a Bachal Atala? Because if yes, we have no problem.
Oh. הסיים שואל שאלה מאוד מעניינת. הרי כל הדיון שלנו היום הוא בנוי, הוא מונח על יסוד אחד, תהיינו, שאיך אפשר לתת לו לברך בשעה שיש לנו ספק שאם הוא ימחה. שואל סיים, הרי אפילו אם הוא ימחה, מה אכפת לי? אז מקסימום הוא גוי, אם הוא גוי שהוא ברך ברכה, מה אכפת לי אם גוי יברך ברכה? אז נדמה לי שהתשובה לשאלה הזאת, קודם כל נצטרך לבדוק, כי עוד פעם, לפי הרשב"א, אתה צודק לפי הרמב"ם, אני חושב, אבל לפי הרשב"א, לפי, כשאני אומר רשב"א, אני מתכוון הרייבד, כן? לפי הרייבד, ייתכן ש... רק שלך, לפי הרייבד, ייתכן שהנושא של לא תשא את שם השם לשוב, בכלל לא נוגע לענייננו. למה? משום שלפי הרייבד, סופי ברוכה, כיוון שברכה היא דרבנן, אז אנחנו מכריעים לכולו. ולכן הוא לא חייב לברך. כלומר, הרשב"א לא דן פה מבחינת האיסו של לוטיסו. הרשב"א דן... סליחה, כשאני אומר הרשב"א אני מתכוון הרייבד. הרייבד לא דן כאן מבחינת סופי איסו. זה אולי מתאים לרמב"א. אולי, גם לרמב"א אני לא יודע אם זה מתאים, אבל... הרייבד דן מבחינת חיוב ברוך, ומחדש הרייבד שכיוון שהחיוב ברוך הוא אך ורק דרבונון, אז יש להפעיל את הכלל של סופי דרבונון לכול. עכשיו נשאל את השאלה, אם נאמר שכל סופי ברוך הוא סופי ברוך לכול, מדין סופי דרבונון לכול, אז אם כן נשאל את השאלה, איך הגר, איך אפשר לבייטין, בוא נגיד במקרה הזה, לברך את הברכה הזאת, כאשר הדין הוא סופי ברוכה לכולו. ואם כן, כל החיוב ברוכה כאן הוא מוטל בספק. אז מה תגיד לי? שמקסימום במקרה הכי גרוע, אז הוא ינחה, ונמצא שהוא גוי למפרע, ואין כאן איסור בלטוס, של בלטיסו. זה לא נוגע לענייננו, אני חושב, לפי הרייבד. בוא נלך צעד צעד. לפי הרייבד, כיוון שקבענו שסופק חיוב לכולו, ויש לפתור אותו, אז הדין הוא שלא יברך. ולמה לא יברך? משום שיש סופק בעיקר חיוב. כי אם הוא גוי, אז אין כאן חיוב גרס ואין כאן תפילו. זה נדבר לי תשובה מתאימה. עכשיו לגבי הרמב"ם מכניס את הנושא של אוטיסו, אני חושב. אני לא חושב שזאת השאלה. או, הוא שאל את השאלה. אני לא יודע. אני מתייחס לשאלה שלך, הרי למה אנחנו הופכים עולמות? ולומר שסופי ברוך סלו הוקר וכו', הרי אפילו מוגוי אז אין כאן בלטיסו.
No,
because on the
basement there is.
Oh, יפה. לכן בייטין חייבים לדון אם יש כאן חיוב ברוך או אין כאן חיוב ברוך. ומה תגיד פה? שיש כאן חיוב ברוך, אבל יש לי סופק. ולמה יש לי ספק? משום שאולי הגדילו יכולים למחוס ואין כאן מצווה כלל, אז אין כאן חיוב ואין כאן ברוך. אלא מה נאמר? נאמר שיש להכריע מדין סופק. סליחה, יש להכריע את הספק מדין לא. אבל הנה, למשל, בנוגע לדיני מאמנות, אנחנו לא מכריעים את הספק מדין לא, אלא יענה לך הרייבד תשובה פשוטה, שסופק ברוך סלוקל הוא לא דומה לסופק מומן, אלא הוא דומה והוא נידון כסופק איסור. אז ברגע שאני מסווג את הספק הזה כסוג של סופק איסור, אז יש להכריע על פי רוב. ולכן למרות שבסופק חיוב ברוך הדין הוא לכולו, אבל אם יש לי רוב, אז אני מכריע לחומרו. עכשיו, לגבי הרמב״ם, ייתכן לומר שהרמב״ם סובר שהבעיה של סופק ברוכוס היא בעיה של אוטיסו. אז אם זה בעיה של אוטיסו, אז נשכח מבייטין כרגע. בוא נגיד, בוא נגיד שה... בוא נגיד שהקטן... טוב, אני לא יודע, פה אנחנו נצטסים כל מיני שאלות. כל מיני שאלות. עכשיו, לגופו של עניין, האם יש איסור בלטיס את שם השם לשוב בנוגע לגוי? אל תצחק, לא, אני חושב שזה, ייתכן שזה שאלה. למה אני אומר?
אתה
זה מה שאני שואל. הרי... עוד פעם, זה נושא בפני עצמו, מה זה שבע מצוות בני נוח? אז אחד מהגאונים, נדמה לי שזה רב סג'גון, אם אני לא טועה. אבל את זאת אפשר לבדוק, יש נספח בסוף הספר, אנציקלופדיה תלמודית, ערך בן נוח, ובנספח הוא מביא את שיטת רב סג'גון, אני חושב, יחיל אולי תוכל לעלות את זה על המסך, ונדמה לי שרב סג'גון מגיע למסקנה ששבע מצוות בני נוח הם אבות ויש תולדות. עכשיו גוי, פשוט אין לי את האנציקלופדיה, אפשר לבדוק את זה בצ'יק, אבל תת לך דוגמה. בוא נגיד בוא נגיד הדוגמה שנתנו לפני, בתחילת השבוע, של אכילס פועל בקרם רעים. למה זה נוהג בגוי? לא תחסום בשעוד אישו אינו נוהג בגוי, אבל זכות הפועל לאכול נוהג בגוי. התשובה היא שאחת משבע מצוות בני נוח הוא גזל. ואם יש לו זכות ממונית, אז גם לגבי גוי יש זכות ממונית, ואם אני גוזל ממנו, אני עובר על איסור גזל. אבל זה בתור טוב, כי האב של גזלה, הכוונה היא שאני מכניס את היד לתוך הכיס שלך ואני לוקח ממך. זה לא נוגע לאכילס פועל. אבל כיוון שיש איסור גזל, אז ייתכן שיש ענפים שלמים לאיסור גזל.
אבל איסור גזל של גוי, לא איסור גזל מגוי.
לא.
גזל שמוטל על גוי. שגוי אסור, הוא נעשה בגזלה. אז אני אומר, כאן כתוב
גזלה,
אבל יש, בוא ניקח דוגמה אחרת. הגוי לא משלם לפועליו. זה נקרא בלשון התורה עושק. לא תעשוק את רעיהם. האם גוי הוא מוזהר בעושק? אולי זה נוגע למאמר של רב לוכנסטיין שם, אני לא יודע. אבל אם גוי נאסר בעושק, ייתכן שזה לפי רב סג'גון נכון, משום שאנחנו רואים את השם מצוות בני נוח כאבות, כשחשים, אבל יש לשורש גם ענף. אז לכן, עוד פעם, אני מלא אפשרות, אולי זה שטות מה שאני אומר, שלא תישא את שם השם לשווא, הוא תולדה של האיסור שיתוף. דהיינו שלגוי אסור לומר שיש יותר מאלוקים אחד, או... מצאת את זה או לא?
לא.
הנספח הזה לא. אוקיי, בסדר. אז היום רבותיי, אני רואה, אני הכנתי שש סוגיות היום. אני חושב שהגענו לסוגיה אחת כמובן. אוקיי, בסדר. עכשיו, נדמה לי שמצאתי דוגמה של דין איסו ודין מומן בחידושיו של הנציב מוולוז'ן. אולי זה לא אומר לכם הרבה, אבל זה אומר לי הרבה, משום שהנציב קצת חלק על הבייס הלוי, שניהם היו ראש השיבס בוולוז'ין, על דרך הלימוד. ובדרך כלל, כשאנחנו לומדים על דרך הלימוד, הנציב כמעט שלא קיים בשבילי. אבל כאן הוא קיים, חי וקיים. יש לו ספר על מסכת בבא מציע, שנקרא מרומי סודה. ובדף חוף בית עמוד בית בא הנציב לענות על שאלת התוספות. מהי הקושה שהנציב רוצה לענות עליה? יש לנו דין בעבידה של יש, והשאלה היא מה המקור בתורה לדין של יש. אז הגמרא במציע בדף חוף זין עמוד ב' לומדת דין יאוש מהפסוק סמלה בפרשת השבת המידה בכתצא כתוב סמלה והמשנה אומרת מה סמלה מיוחדת שיש לה סימן לא כמו השמלות שלנו היום שהן מיוצרות על ידי על ידי על ידי מפעלים גדולים הרי כל סמלה היא דומה לחברתה אין הבדל בין סמלה אחת לשנייה אבל באותו זמנים לא היו מפעלים שיוצרים מה? Manufacturing plants זהו אבל בזמניהם זה היה עבודה אז מה מיוחד בסמלה? שאני חייב להשיב את הסמלה משום שיש לה סימן והבעלים אינם מתייאשים משמע, כך כתוב במשנה שאם זה לא דומה לסמלה ואין בה סימן הבעלים מתייאשים וכאן מכאן למדנו יש זה בנוגע לבוא מציע דף חוף זין בבבא קמא דף סמך ווב הגמרא לומדת יאוש מדין שטפה נהר מה זה עבידה ששוטף נהר? שהתורה אומרת ומצאת שמצוות השבת עבידה מחייבת אותי משום שמצא אותה אבל בשוטף נהר זה מאוד דומה לזוטו של ים שדיברנו עליה אז יש יאוש ולכן הוא פטור מקשה התוספות למה לי לתרי קרוי? למה אני צריך שני לימודים או שתי אלפותות לאותה הלכה של יאוש? אומר המרום היסודר ובמציע דף חוף בית עמוד בית שמסימלה לא למדנו אלא שדבר שאין בו סימן אינו חייב להשיב אותה דהיינו שהוא לא חייב להכריז כי איך אדם משיב עבידה הוא מגיע לבית הכנסת או לבית המקדש והוא מכריז על העבידה הוא לא חייב להכריז על דבר שאינו דומה לסמלה ואין לו סימן אבל אומר אמרו מסודה נכון שהוא לא חייב לטפל ולעשות את התורך של השבת עבידה בתור מצווה אבל עדיין לא ידענו שהחפת שייך למוצא שם הדין הוא שיש להחזיק בחפץ הזה עד שיבוא אליהו כי עד שיבוא אליהו אני לא יודע למי החפץ שייך בפסוק של זוטו של ים של ומצאת עבודה ממנו מכל עוד וכו' ולמדנו או לימדנו הייתי צריך לומר לימדנו שכל דבר שנתיישו הבעלים הרי הוא של מוצא אתם שומעים פה? יש כאן, אני חושב שאולי הבייס הלוי איכשהו השפיע על הנציב. טוב, ויש במקומות מסוימים, זה אפיקורסוס למה דבר כזה, אבל בכל זאת, כי יש כאן ריח של הדרך הבריסקאית פה. הוא אומר שיש שני דינים, ויש שני פסוקים, ואני צריך את שתי הפרשיות הללו, את שתי האלפותות הזאת, כל אחת ללמד דין אחר. למה? כי יש דין מומן ויש דין מצווה. הסימלה מלמדת אותי לגבי דין מצווה וחובס השובה. להפקיע את חובס השובה, אני לא צריך להכריז. אבל עדיין החפץ הוא של הבעלים. אני לא צריך לחפש אותו, אבל עד שיבוא אליהו, אני לא יודע מי הוא, ואני לא יכול לזכות בו, כי הוא שייך לו. על זה אני צריך עוד פסוק, של שוטף נהר שאם הוא לוקח את החפץ כששוטף נהר אז הוא יכול לזכות בו לעצמו דהיינו בתור דיני מומנוס פוק הביילוס של הראשון והשני יכול לזכות בו המוצא יכול לזכות בו משום יאוש וכיוון שדיברנו על השובס אבידו הסוגיה בבוא מציע קובעת שזוקן ואין לפי כבודו פטור ממצווס השובס עביד אומרת הגמרא אבל אם הוא התחיל במצווה אז כיוון שהוא כבר הסחיל נסחייב בהשוב אז יש כאן שני דינים בנוגע לזוקן ואין לפי כבודו כל זמן שהוא לא הגביע את העבידה אז הוא לא חייב במצווה הזאת אין לו לפי כבודו, יש שם שפסל, יש שם צון שמסתובב שם, הוא לא חייב לטפל בצון, הוא זוקן ואין לו לפי כבודו. אבל יש דין שני, אם הוא כבר התחיל את המצווה, הוא לקח את הצון, את הגדי, אז הוא חייב להשיב אותה. אומר הברך השבועל פה מציע סימון י"ח, ונדבר לי שיש לנו צילום, שיש כאן צווי דין. לגבי המצווה, התורה פטרה אותו מן השבס אבידו. אז כל זמן שהוא לא מגביע את האבידה, וכל הנידון הוא המצוות, אז התורה פטרה אותו, כי אינו לפי כבודו. אבל כיוון שהוא הגביע את האבידה, יש כאן עוד דין. לא דין של מצווה, דין עם אומנס. דהיינו שהתורה חיווה את המוציא בשעה שהוא מגביע להשיב את הממון מדין השבס מון. אז אין חינם, אין כאן עבר של בלו סוכה לסעלם או ביטל עשה של הושי תשיבם לגבי זוקן ואין לפי כבוד, אפילו אחר שהוא הגביע, אבל הוא חייב בהשבה מטעם אחר, לא מטעם המצווה, אלא מטעם שממונו של פלוני בידו, והתורה חיווה אותו להשיב את הממון של חברו. אז אם כן יוצא שהברכה שמואל חולק על דברי התוספות. התוספות סוברים שזוקן שאינו לכבודו, אפילו אם הוא מגביע את האבידה, הוא לא נתחייב בכלל, ומותר לו להניח את האבידה על גבי קרקע. אומר ברכה שמואל, ייתכן שיש ראשונים שלא יקבלו את הטעם של התוספות, כי ברגע שהוא מגביע יש לו חיוב השווה בתור חיוב מומן, ובתור חיוב מומן הוא לא יכול לשים להניח חזרה את החפץ על גבי קרקע. עכשיו צילמתי לכם שני עמודים מתוך הספר של רב אדלר. יש לכם את הצילום הזה? אני בטוח שצילמנו, לא?
You gave me something yesterday from
עמודים עין בית ועין גימו. זה דף גדול יותר, לא הדפים הסטנדרטיים.
Yes.
Oh, יפה מאוד, בסדר. אוקיי, אתה יכול לשתף גם את זה?
Oh. Yes,
you want to take a picture?
Yeah, I don't think
so. Okay. אז רבותיי, יש לנו יסוד שנוגע גם להפרשת שומה וגם להפרשת חלה. מהו היסוד? בהפרשת שומה יש שתיים. יש דין מצווה ויש דין מומות. מהו הדין מצווה? הרי כל זמן שהוא לא הפריש את התרומה, יש כאן איסור טבע. אז הפרשת תרומה בתור מצווה, בתור איסור, מפקיע את השם טבע. יותר מזה, בנוסף לכך, יש כאן מצווה של נתינת התרומה ליד כהן, כי ברגע שהוא מפריש את התרומה, התרומה הופך להיות מומן כהן, שבט כהן, והוא צריך וחייב לתת את הממון הזה לכהן מסוים. הוא יחליט למי הוא ייתן, אבל בכל זאת זה חיוב מומן, וכל זמן שהוא לא נותן את הממון הזה הוא גוזל את הכהנים. וכאן יש מחלוקת משולשת, כלומר שלוש שיטות, מתי יש חיוב הפרשת תרומה. אז נתחיל עם השיטה האמצעית, הפשרה באמצע. כי מבחינה הגיונית אני חושב שזה יקל עלינו. השיטה הזאת היא שיטת הרמחלווה, אחד מהראשונים על מסכת פסחים. נדמה לי עד כמה שזכור לי, יש לנו רק את החידושים שלו על מסכת אחת, על מסכת פסחים. על כל פנים אומר אמרם חלווה או חלווה במסכת פסחים בדף למבית המבית, שאם יש לנו כלל חיטה אחת פותרת את הקרי, אומר אמרם חלווה, הכוונה היא בנוגע לאיסו טבל, הפרשת תשומה של חיטה אחת עוד מעט נסביר, היא מפקיעה את השם תמר. ועל ידי זה הוא מקיים צד אחד של הפרשס תשומה, אבל יש צד שני של הפרשס תשומה. המטבע יש לה שני צדדים. הצד השני הוא מצוות נתינה לכהן. ואת מצוות נתינה לכהן, סובר אמר המחלבה, אי אפשר לקיים בחיטה אחת, משום שהחיטה הזאת היא פחותה משווה פרוטה. ובנוגע למתנות, סתם מתנה היא שווה פרוטה. הוא מביא על כך הרבה דוגמאות. שנסינו, הכוונה היא נסינו של שווה פרוטה. אז כן, בואו נחזור על השיטה הזאת. יש כאן צווי דינים, דינים מחולקים בנוגע להפרשת תרומה. יש דין אחד לגבי איסורים, לגבי מצווס, ויש דין שני לגבי חובת ממון. נסינו לכל. בנוגע למצוות, בנוגע להפקוע השם טבל ולהתיר את הטבל לקיים את המצווה הזאת של הפרוש החיטה, אחס פוטר סקלי, למרות שהחיטה הזאת היא שווה
פחות
משם. אבל בנוגע לנתינת הכהן, שיש עליי חובה נוספת לתת לכהן את התרומה, כאן התורה אומרת נתינה, ונתינה היא שווה פרוטה. למה? כי יש דין מומו, יש דין של חובס מומון, וכל זמן שאני לא מקיים, כל זמן שאני לא נותן לו שווה פרוטה, לא קיימתי את החובס מומון. זוהי שיטה אחת. עכשיו יש לנו שתי שיטות נוספות לשתי הקצוות. יש שיטת התוספות במסכת פסחים דף למד בית עמד בית, שלפי השיטה הזאת חיטה אחת פותרת את הכלי, דהיינו אפילו בפחות משווה פרוטה, גם לגבי מצוות נתינה לכהן. כלומר, תוספות חייבים להוכיח שעל אף שהתורה מחייבת אותי בנתינת התרומה לכהן, ניתן לקיים את הנתינה הזאת אפילו על ידי פחות משווה פרוטה. היכן מצינו נתינה שהתורה מחשיבה אותה אפילו בפוחוס משווה פרוטו? אומר תוספות, את זאת מצינו בנוגע לנתינת גט. התורה אומרת ונוסן ביוד, והגמרא בגיטין דף חוף קובעת שכוסף הגט על איסורי ענוק כגון עולה של זייס כושר. כתוב ונוסן ביודו, אלא פירושו שיש כאן נסינה של איסור ולא נסינה של מומן. מה אני מתכוון? שהגט הוא חפצה של היתר להתיר אותה לאלמה. אין כאן דין נסינס מומן, והראיה שאני יכול לגרש אותה אפילו באיסורי ענו, איסורי ענו זה לא נחשב למומן. אז הנה אתה רואה שיש מייסה נסינה ויש הכנועס נסינה בתור מומן. אם זה נסינה בתור מייסה כגון ונוסם ביודו בגט, אז אין החינם אפילו אם אין שוויוס לגט, עדיין הוא יכול לקיים את הוונוסם ביודו בתור מייסה נסינה. הוא מביא עוד דוגמה, אבל זה כבר מסובך ביותר, לגבי מה שנקרא קניין חליפן או קניין סודר. אז הדין הוא שאפשר לקנות בסודר אפילו מה סודר אינו שווה פרוטה, למרות שכתוב, אני חושב במגילת רות, אם אני לא יודע, כתוב ונוסן לרעהו, אני לא יודע איפה הפסוק הזה, ונוסן לרעהו
שולף
נעלו ואולף, איפה כתוב ונוסן לרעהו? אז כתוב ונוסן לרעהו, ואף על פי כן הגמרא קובעת בו מציע דף עם זין שקונים אפילו בכלי שאין בו שווה פרוטה. על אף שכתוב ונוסן לרעהו, אז רואים כאן שיש נסינה שהוא מייסה נסינה גרדה, אף על פי שאין כאן נסינה של מומן ושל שווה פרוטה. אומר תוספות, הוא הדין לגבי תרומה, שאפשר לקיים את הוונוסן לכהן על ידי חיטה אחס שאין בה שווה פרוטה. דהיינו שתוספות סוברים שלמרות שהנסינה לכהן who la niklo mamim amadayin hanasina zot nikba'a al yidei hadin iser shebo umikevan shel gabe hadin iser shebo hachiyuv hafrashes truma v'siluk shem tevel hu talui bedinei iser v'heter shel chita achas as gam gabe hanetina hadinu shel to hafrasha yesh ba kidei l'kayem ta mitzvah shel nesinu l'kohen. עכשיו מעידוק איסו בקצה השנייה יש לנו שיטת תוסוס רשבו ותוסו רשבו סובה שבפוחס מישו ופרוטו אינו יוכל לפטור סקרי ולקיים את המצווה של סילוק שם טבל ואפרושס תרומה. כלומר לפי תוספות חיטה אחת שם בשם פוטו מקיימת את הכל, גם הדין של הפרושה וגם הדין של נסינה. לפי שיטת הרשב"א, לא מדבר על הרשב"א הספרדי, על הרשב"א אשכנזי, אז לפי שיטת הרשב"א פוקס מישהו ופרוטו לא מקיים כלום, הוא שווה אפס. גם לגבי אפקוס שם תבל וקיום מצווס הפרוש בתור מייסי מצווה וכל שכן לגבי נסינו לקוי. ובאמצע יש לנו את השיטה של אמרם חלבה שלפי שיטתו בפוקס ושם פוטו יכול לפתור את הקרי ולהפקיע שם תבל בתור מייסי איסור אבל מייסי מטיר אבל בנוגע לקיום מצווס נסינו כאן אני צריך ממון ואין מומן בפוקס ושם פוטו. אז בואו נראה בפנים אם זה מה שהוא אומר, זה מה שאני הייתי אומר. הראשון הם חולקים בעלי התוסס אומרים שמצד האיסו, שצד האיסו שולט על הצד המומן. אוקיי, זה לא בדיוק הניסוח שלי, כל אחד יש לו את המטבע שלו, הסגנון שלו. ולכן, מאחר שלסילוק הטבל, אני הייתי קורא לזה קיום מצווס הפרושה, ולהתיר איסר שם טבל בעיני רק חיטה אחס וסגי חיטה אחס גם לקיים מצווס נסינה. לפי מרם חלבו יש שני צדדים, דיינו שני דינים שונים חלוקים אחד מהשני, איסר ומומן. זה יפה, איסר ומומן, והם פועלים באופן שווה. ולכן מה הוא מתכוון באופן שווה? אני חושב שהוא מתכוון הם פועלים בדיוק כל אחד בהתאם למה שהוא צריך לפעול, דהיינו בתור מטיר בדיני איסורים בתור נסינה, בדיוק בתור נסינה סמונה. הביטוי כאן באופן שווה הוא קצת מטעה, לכן סילוק טבל ומצווס נסינה
אחד נתן אותו
בדיוק. יפה, כוחות שווים. לכן סילוק שם טבל ומצווס נסינו הוא יכול לקיים אפילו על ידי חיטה אחס בשווי פרוטטור וצגי בחיטה, אבל לגבי נסינו שהיא נסינס מומן, אז בתור דיני מומנס אני צריך מינימום של שווי פרוטה. לפי תוסו ראש בעניוני טבל ותרומה הצד הממות שולט, דהיינו אני הממון קובע, ואם יש נסינו אז ממילא יש גם הפרושה. ומכיוון שיש נסינו לכהן דווקא בשווה פרוטה ולא בפחות משווה פרוטה, אז גם לגבי סילוק האיסו של טבל באינון שווה פרוטה. אוקיי, נעמוד פה. אני חושב גם באפרושס חל, אני רק אקדים הקדמה אחת, יש כאן צווי דינים, כי באפרושס קלו גם כי צריך להפקיע שם איסו טבל להתיר את האיסו טבל לחלו, וגם יש כאן דין של חיוב מומן ונסינו לכהן בתורס מומן. ועל פי זה הוא רוצה להסביר את שיטת רבנו תם והמחלוקת בינו בין רבנו תם לבין שיטת העירים. הרבנו תם לא מופיע בשס אלא מופיע בספר היושר של רבנו תם. אז תזכירו לי שהגענו עד לפה, בסדר? עכשיו, אם יזדמן לכם, תפתחו את האנציקלופדית תלמודית ערך בנוח, וסתם מעניין אותי לדעת Ha'im lefi Rav Sajigon yesh isur shel otisa shem Hashem lashav binogea leben Noach. Ulai ze shigaon ma shamati shtut vehevel. וזה לא יהיה הפעם הראשונה ששטות והבל יצאו מפי, ויש להניח שגם לא יהיה פעם האחרונה. בסדר גמור, נאחל לכולכם שבת שלום, למי שיש לו זמן נלמד קצת פה וכמה היום, בעזר השם.
מצאתי משהו אולי מעניין, אולי לא, אבל לא משפיע על מה שלמדנו, אבל כפי שקראתי פה, כנראה גם הרמב״ם וגם השולחן ערוך הולכים על
טוב, על זה יש לי מאמר שלם, אבל אני לא מגיע לאותה מסקנה שהוא מגיע.
גם הריף לא הביא את הלכה את דין שיכול לבחות, בזמן הזה
יש על זה תשובה של האיגרס מוישה. יש פה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים על השם, אבל אני לא רוצה שתצא מכאן.
No, I'm just saying with the Rambam,
in this sheet,
there's
a machlokes, and
the
Rambam is a machlokes. No, Rambam mechalek bein Yisui Bi'il lebein Hilchus Melachim. Va'adin shalai du l'chom l'mechos u'mevi b'ilchus melachim. Aval yesh al zeh arbei mala ayin b'zeh, aval ha-mafteach l'avim t'agam, hu lo sham v'lo sham el b'ilchus avodim.
This is coming from something that was written by Rabbi Yaakov Ariel.